עכשיו אנחנו נמשיך בתעשיית הפרשנות שלנו לגבי המשכן ותיקונו, איך הוא מתקן את חטא העגל. אז אנחנו צריכים לדעת שחטא העגל נעשה בחופזה, היה בחיפזון, והיה רעם כי בושש משה לבוא. כבר הסברנו בשיעורים הקודמים מה זה בושש, בשש, מה כל המשמעות, מה כל העניינים, אבל אתה רואה שהיה שש שעות ליאנוס ויאמברוס לעשות את חטא העגל, לעשות את עגל הזהב, הבני של בלעם. תשמע את זה במחשב, את השיעורים על חטא העגל, ואז תבין מי אלה שתי השישים ובבא האלה. זה בא בתיקוני זוהר. לא, כן, מהאתון. עכשיו, הם היו, היה להם שש שעות, שש שעות עליהם לעשות, משמע, שחטא העגל נעשה בחיפזון. מה אתה לשתוק כבר? חטא העגל נעשה בחיפזון. בא בצלאל בן אורי בחור, ועשה את העגל, את מעשה המשכן, בגמירות הדעת. בגמירות הדעת, עשה אותה. מה זאת אומרת? משקל מדויק, מידות מדויקות, כלים מדויקים, מעשה חושב פשוטו כמשמעות.
לא כמו העגל, שלא העגל היה חסרה אוזן.
יפה, העגל נעשה בחופזה. זרקו, לצפו אותו, איפה?
מה שעשית? היה חסרה אוזן?
מה? לא.
מה אתה מקשיב?
זה מה דלה, למה דלה יש פרשנות משלו? זה בעיה, כי מגיל קטן נתנו לו לאכול גת, אז זה השתבש לו קצת המער.
נפלת כבד בפרשנות.
מה עם הקוף?
לא, מה פתאום? משהו.
בכל...
אתה מת. לא, עכשיו.
בכל מקרה. בכל מקרה. אז לכן בא בצלאל, מה?
תראה מה זה, אתה
מגלה את הילדים שלנו. כל מה שבעצם תפקידו של המשכן, זה לתקן את העגל. כי אנחנו צריכים לדעת שחטא העגל זה היה כפה רצינית. כפה רצינית הייתה. כי תחשבו, 1948 שנה מבריאת העולם עד שאברהם אבינו נולד. לא, מ-1948 תוסיפו עוד 100 שנה עד שנולד יצחק. כמה זה? 2148. תוסיפו עוד 400 שנה מאז שנולד, הכנתי את זה מראש, מהרגע שנולד יצחק עד הגאולה 400 שנה, שזה כבר 2548. זאת אומרת, מבריאת העולם עד חטא העגל 2458 פלוס מינוס. תורידו עכשיו 1000 שנה, 1000 שנה תורידו, 1948 שנה, שזה מבריאת העולם עד אברהם אבינו, יש לך 1000 שנה. במשך 1000 שנה האבות הקדושים, השבטים הקדושים, הבנים של השבטים הקדושים, כולם פועלים במטרה אחת בלבד, לתקן את חטא אדם הראשון. כשהם הגיעו למעמד הר סיני, הם אכן תיקנו את חטא אדם הראשון, אבל הפגם של חטא העגל גרם והחזיר אותם לאותה דרגה שהאדם היה. והם קלקלו ברגע שהם חטאו בחטא העגל. יפה. עכשיו, בצלאל במעשה שלו, בהמשך אנחנו נראה שכל פרט במשכן מתקן פגם שנעשה בעגל. העגל נעשה בחופזה, בחיפזון. המשכן נעשה באיתניות, בשיקול דעת.
זה מחפר על זה?
כן, מחפר.
כנגד זה?
כנגד זה. העגל נעשה בזהב, עם ישראל מצווה לתת זהב לבניית המשכן. כל פגם שנעשה בא כנגדו תיקון במשכן כדי לתקן את הפגם שנוצר. מי היה בכוחו? מה אמרת?
אז המשכן בעצם תיקן את העגל.
כן, את כל חטא העגל. עכשיו, מי שהיה בכוחו לכוון את התיקון לפגם שנעשה זה בצלאל. למה בצלאל? בצלאל, בצלאל. עכשיו, יש לנו רמז בפסוק בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, שבכל דור ודור יש לך בצלאל בן אורי בן חור שהוא מתקן חלק מהפגם שנוצר. איך יש לך את זה? וזה רמוז לך בבצלאל בן אורי בן חור. מה זה בצלאל? כל אלה שיושבים בצלאל, מי אלה? תלמידי חכמים. שמה הם עושים בן אורי שעוסקים בתורה שנקראת אור, שהם בן חור שעוסקים בתורה שמי שנאמר עליה תהיה חורין ממלאך המוות, בן חורין משעבוד מלכויות. אז כל אחד, כל דור ודור שיש בו את הבצלאל בן אורי בן חור, יש בכוחו לתקן פגם חלק מחטא העגל ולתקן אותו עד לבירור הסופי. מה? כל התלמידי חכמים שתורתם אומנותם ולומדים תורה במסירות נפש ומקריבים את כל תאוות הבלי העולם הזה ותורתם אומנותם וריקונים על גבי הספרים, אלה עכשיו המגזימים הפילוסופיים, כן, אלה שטל חיים ניגר מפיהם בחצות הקטנות של הלילה, אם תבואי, אם תעירי ואם תעוררי את האהבה שתחפש. מה זה אם תעורי ואם תעוררי? שאתם תהיו אלה שמעירים את השחר, את האהבה עד שתחפש. מה זה האהבה עד שתחפש? האהבה זה 13 בגמטריה, 13 זה 1. אתם תקומו בלילה, תעוררו את השחר, גמטריה זה 13. אתם תהיו אלה שתעוררו את הלילה, מידת חסד תשרות עליכם. למה? כי בן אדם שלומד תורה מחצות הלילה, מה נאמר עליו? חוט של חסד משוך עליו. ומה הם זוכים אותם אנשים? שהם מושכים גם אהבה, ואחד זה 13. ומה יש לנו עוד 13? 13 מידות של רחמים. אז אם תעירי ואם תעוררי את מה? את האהבה ואת כל ההשלכות שיוצאים לך מהמילה אהבה, את היא זאת שתבחרי לתקן את אותם פגמים שנותרו או את אותם פגמים שנשארו עדיין בעולם שלא תוקנו ולא בוררו. ולכן אומרים שחטא העגל היה הר גדול, פגם איום ונורא, ובאו לאחר מכן כל... מה? מה זה? זה היה נורא, זה לא היה... שמע, אנחנו מסתכלים על הזמן שהוא נעשה, הרי כל חטא העגל זה כולן של כמה שעות. אבל אם אתה תראה את העבודה הקשה שהשקיעו כל האבות הקדושים מאז עומדת על הדת כדי לתקן את הפגם, ואת השמחה שהייתה בעולמות העליונים, ואת האבל שירד בעקבות החטא, ואת הפגם שנוצר בעולם בעקבות החטא, זה כמו שאנחנו מסתכלים על השלכות גשמיות. פאר, אתה איתי? אתה מסתכל על השלכות גשמיות. אני אתן לכם דוגמה. אספר לכם סיפור. אתם יודעים מה? לאחר בקשות חוזרות ונשנות החלטתי לספר לכם סיפור. כמובן אם זה מוסכם על ידי חכם עדלה ששום רס לא אניס וחשקה נפשו בפנימיות התורה. כן.
אמרת בן חור.
כן. הוא לא אומר למתי יהודה, אבל הוא רוצה, הוא אומר מתי יהודה. ארי חכם עדלה, הפירוש ברבי יעקב אבוחצירא בתורה חותם, הוא מדבר עד חור. אני לא, אולי הוא מתייחס בדעתו העמוקה והקדושה למתי יהודה, אבל בוא אנחנו ננסה להמשיך את הפירוש לפסוק הזה כדרישתו של חכם עדלה. אז מה אמרנו? בצלאל, מי אלה? אלה שיושבים בצלאל. בן אורי שעוסקים בתורה שמשולה לאור. בן חור שהם חורים ממלאך המוות. בני חורים משעבוד מלכויות, למה? כי הם עוסקים בתורה. אבל מה זה למטה דה? מטה יהודה. אז מטה, רבי יעקב רוצה גם אומר את זה, אומר מה זה המטה? מטה אתה דורש אותו ממטה טהור וממטה תמה. עכשיו איך אתה רושם מטה? מה? ממטה והי. אם הממטה שלך מהצד של ההי, אז זה טהור. אז אתה שייך לבני התורה. שם של הקדוש ברוך הוא. אבל אם חז ושלום אין לך את ההג, אז לא יעזור לך את המעצד התמי. ומה זה יהודה? מה זה יהודה? יהודה. אז אנחנו, אם ניקח הרי יהודה, מה תפקידו של יהודה? הוא המלך, הוא הגואל, הוא משיח. הוא זה שעשה את המלחמות האחרונות. לאחר שהצדיק יפעל את פעולתו בעולמות העליונים, על ידי לימוד התורה, ויברר את מה שצריך לברר, וצריך לעשות פה בארץ את ההשתדלות הגשמית כדי למשוך את השפע שהצדיקים פעלו בכל ימיהם במשך שנים קדמוניות להביא את הגאולה, ונשלח אלינו לסגור את הפינה פה בארץ יהודה, שזה משיח בן דוד, שהוא בא לעשות את הבירור האחרון והוא בעצם נותן את החתימה האחרונה לכל המהלך של אמרנו בצלאל בן אורי בן חור. זה פירוש אחד. פירוש שני, יהודה אתה יהודוך אחיך, שאותם אנשים שלא זכו לרמה של תורתו אומנותו הם אלה שיודעו לאלה שאוחזים במטה מהצד של התארה ממתת האור, ואלה שהם נחורים משעבוד מלכויות כי הם עוסקים בתורה שזה אור, כי הם זכו לשבת בצל אל. בסדר חמד עלה? עכשיו
מקובל
עליו, מקובל עליך, שבח לאל. עכשיו אנחנו נספר את הסיפור כמו שהבטחנו, אם תהיו בשקט. וואו וואו וואו, כל זה אוקיי, סיפור סיפורי. עכשיו השנה 1914 אחורה, 1914 עננים שחורים עוטפים את אירופה,
עננים
כל רעם התותחים כל רעם התותחים מחריש אוזניים, מלחמה עקובה מדם נפתחת בחזית האירופאית בין מעצמות שכל קרב גבה מחיר כבד, מיליונים של הרוגים בסוף המלחמה, מדינות הציר נגד מדינות המרכז, שכמו תמיד גרמניה מהצד של הרע, בריטניה, צרפת מהחבר'ה הטובים, ורוסיה מצטרפת, אין מסטואלים תיכו יענו. ואז הצאר שולח את כל חילותיו לחזית האירופאית לחזק את מדינות המרכז שלוחמות נגד מדינות הציר של גרמניה. מלחמה עקובה מדם, כלי נשק חדשניים נחשפים במלחמה הזאת, שדות מוקשים, ארטילריה, טנקים, מלחמה כימית בגזים שנזרקת על האויב,
סוללות
גובה מחיר כבד. ב-1917 חלה תפנית במלחמה. רוסיה פורשת ממלחמת העולם השנייה בשל מרד פנימי בתוך המדינה.
ראשונה, לא יכול להיות
1917. הראשונה, שמעתי שנייה? הראשונה, לא, 39. הראשון לספטמבר, מולוטוב ריבנטרופ, חלוקה של פולין בין ברית המועצות, בין רוסיה לבין גרמניה. נו כן, זה מולוטוב ריבנטרופ. בכל מקרה, רוסיה פורשת מהמערכה באירופה. עננים שחורים מכסים את שמי רוסיה. מלחמה, מרד, פורץ, ורוסיה מתחלקת לשתי מחנות. מהפכה שקרויה וחקוקה בתודעה הרוסית לדורות נחקקה בדפי ההיסטוריה בתור המהפכה הבולשוויקית. לנין מרים את כל חילותיו הנרקומנים הסטלנים והשיקורים של רוסיה ויוצא למלחמה עקובה מדם נגד הצאר, נגד הצאר של ברית של רוסיה. במרד הזה הוא מצליח להפיל את הצאר ולרוסיה נפתח דף חדש. הקומוניזם עולה לשלטון. את את עולה שימשו של לנין. כן. תנועת ההשכלה משתוללת. הסוציאליזם לוקח כל חלקה טובה. לנין מגייס אליו את טובי המוחות היהודים שביניהם, צריך להבין למה הסיפור הזה אקטואלי לגבינו, וזה למה שאתה שאלת צדיק. אתה שאלת על אותו כמה שניות שנעשה אנחנו עד היום משלמים. אז באמת לנין הטרויקה שלו מורכבת מקמנייב, זינוייב וטרוצקי. תזכרו טוב טוב את השמות האלה, כולם היו יהודים, כל השלושה היו יהודים. ואז אי שם ברדין, גם אבי אבות הסוציאליזם זה קרל מרקס, הוא אבי האידיאולוגיה, הוא גם היה יהודי. בכל מקרה, אבל אי שם בעיירה קטנה בשם רדין, רקון על ספריו פאר הדור והדרו, עמוד האש בראש המחנה, הכהן הגדול קראו לו בדורו, סקן האדמורי ידהד שמו ברבים, ושמו בישראל רבי ישראל מאיר הכהן, הידוע בכינויו החפץ חיים, שזה דמות יוקנו של קודש הקודשים מרדין. וכולנו יודעים את מסכת חייו של עמוד האש הזה, יהודי מבוגר, שבע תלאות, רקון על ספריו, וכל הדבר אחד שמעניין אותו זה דלת אמות של הלכה. עוד זכור לי מימי חורפי את הסיפורים ששמענו על אודות מידותיו התורמיות של החפץ חיים, אוהב ישראל, ענוותן בתכלית הענווה, נעים ונוח לבריאות. אך בבוקר אחד הכל השתנה. אז ברק אמר, למשכנו של הצדיק נכנס יהודי בעל הדרת פנים. יהודי בעל הדרת פנים.
היהודי הזה הכרת פניו מעידה עליו שבן תורה הוא.
איש שהגיע לגיל השישים, שרוצה להגיד לנכדיו לפני שיגיע יום פקודה, זכיתי לחזות בדמות דיוקנו של היי גברא קדישא פרישא החפץ חיים, והוא בצעדים בטוחים מתקרב למשכנו של הצדיק. דפיקה בדלת מפירה את הדממה. מיודענו נכנס אל הקודש פנימה. החפץ חיים מסתכל במבט חטוף בדמות דיוקנו, קם על רגליו, רשע בן נעבת המרדות, רחוק מרשעים ישועה, דונה מעל עיניי כי אינני חש בטוב. מיודענו רעד וחלחלת הקפיתו. המשמשים בקודש נכנסו פנימה בבעלה מורנו ורבנו, על מה ולמה יהודי זה ירא שמיים בתכלית.
קיבל את הכפה של החיים שלו.
מה השפה הקשה הזאת למורנו? קחו את הרשע הזה, מאות נשמות יהודיות נפלו בתהומי הקליפה בגלל האיש הזה. מיודענו קפה על מקומו, שערה החלו לנשור מהפחד, עיניו זלגו דמעות כמיים. מורי ורבי, מה חטאי ומה פשעי? ואם הרבי רואה בפגם, אנא אמור לי תיקון, שאני אדע מה עליי לעשות. החפץ חיים מסלק אותו בפרעות מחדרו ואוסר על המשמשים להכניסו פנימה. פחד ואימה מרחב באוויר, לבבות מסרבים להאמין. מרן החפץ חיים כועס על יהודי? יצאו החוצה ואמרו לו, יהודי, מה עשיך? מה פשעך שהחפץ חיים מרים את קולו עליך? אבל מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. מה עשיתי? למה הוא כועס עליי? אבל מה עשיתי? אין דבר כזה, מה עשית? לא יודע, תמחלו לי רבותיי. מלמד תינוקות של בית רבן אני מימים ימימה, ואני לא יודע למה חפץ חיים כועס עליי. אנא כנסו אל הקודש פנימה ותבקשו מחילה מכבוד תורתו, שיראה לי דרך תשובה למעשיי הרעים שאינני יודע מהי. נכנסו בנפש כפופיו, נכנסו אל החפץ חיים ואמרו לו, כבודו הבן אדם מצטער. השפילו את נפשם, כופפו אותה. אוקיי, בגוף כפוף, לא נערבב אתכם יותר מדי. ואז נכנסו, ואז החפץ חיים אמר, תכניסו את היהודי. היהודי נכנס בברכיים כושלות. החפץ חיים מסב את פניו אל הקיר ואומר, לפני 45 שנה הגיעה אליך אישה אלמנה וילד קטן על ידיה, ואמרה לך, אנא רבי, אין לי כסף למד את בני תורה. מה אתה אמרת לה? אינני ביטוח לאומי, אינני לשכת הסעד, אני לא יכול ללמד את בניך. לא, אבל רבי, אם אתה לא תלמד אותו תורה, הוא יסתובב בחובות, ידרדר לפשע, סבלי מן הישיב הוא עליו שיר, ילד רחוב. עזוב, כבודו תרחב. אמר לה, מצטער אישה יקרה, הבן שלך ללא כסף לא ייכנס אליי לתלמוד תורה. האמא במר נפשה לקחה את הילד בשארית כוחותיה, ואז הילד הסתובב ברחובות. זה הרקע המוזיקלי. הילד מסתובב ברחוב, תנועת ההשכלה שמה את ציפורניה על הילד הזה, מכניסה אותו לכל המוסדות האקדמיים, עד שלימים הילד גדל ונודע שמו בעולם הקומוניסטי בשם טרוצקי. אותו אחד שלקח נפשות יהודיות ושכנע אותם לעזוב את דרך ישראל סבא ולחבור למפלגה הקומוניסטית. אלפים של עשרות של אלפים של תלמידי חכמים, בני ישיבות ונערים נפלו ברשתו. אמר לו החפץ חיים, אם היית מקבל את הילד, עזוב את כמות הגדולה של האנשים שהיית מציל, אבל תאריך חיים הוא היה נהיה גדול בישראל. תדע לך שטרוצקי מגיע לעולם עם עכשיו 12 בצהריים, והוא אומר להם שעכשיו זה לילה, הוא משכנע אותם ברמה כזאת שכולם הולכים לישון אחרי ההרצאה שלו, כי אמרו טרוצקי אמר שזה לילה. ברוב שלו כושר הביטור, סטלין התבטא פעם ואמר, אני לא מפחד מאף אחד שיפיל אותי מהשלטון למעט טרוצקי, לכן הוא רדף אחריו עד מקסיקו. ובשנת 1945, קרוב ל-25 שנה לאחר שהוא עלה לשלטון, הוא רצח אותו בבית שלו במקסיקו.
לנין.
לא, סטלין, לנין מת. לנין אחרי ללין?
לנין אחרי סטלין.
נכון, לנין מת, סטלין תפס את המקום שלו. הוא ערב את כמה נביזונות באשמת בגידה, כאילו, תחרתה. טרוצקי ברח למקסיקו. אחרי 25 שנה הוא שלח את הרוצחים שלו שירצחו את טרוצקי בבית שלו במקסיקו. במקסיקו. כאילו, זה היסטוריה. עכשיו, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה, כאילו, שאני אוכל לספר לך סיפור, וכל סיבת הידיעה שלי בחומר ההיסטורי התלמודי הזה באה מסיבה אחת ויחידה, שברגע שישאל אותי מיודענו הצדיק, הרי חטא העגל היחד פעם אחת, למה עד היום אתה משלם, אז כדי שאני אוכל להמחיש לו מה ההשלכות שאנחנו לא יודעים, מה הפגמים שנוצרו בעולמות העליונים, אני חייב לספר לו סיפור שהוא היה לו מזמן, הוא חייב לחיות את... תראה, הוא בוכה. הוא בהלם. הוא רושם על הכתב כל מילה, והוא לא רוצה שימצאו את זה, אז הוא מסרטט ציורים. הנה, זה טרוצקי. הראש זה טרוצקי.
איזה טרוצקי, אה?
תבין.
מה אתה אומר?
זה הסיבה שאני יודע את זה.
יש לי קולה.
אז פה אנחנו יכולים להבין מה מידת ההשלכות ומה כוח ההשלכות. מה זה לשם פה יצאיר לפני שקף ידית אחי שתקוח לך, בוא. לא, לא, עזוב, אתה פשוט תושיב חלקים ממנו.
קיצור, גם אני עשיתי 5 יחידות בהיסטוריה,
אוקיי, זה מעניין. 5 יחידות זה על פורטוגל. יחידה ה' עשית.
בחמש יחידות
היסטוריה. נו, בחמש יחידות היסטוריה, יש לך עוד 1001 נושאים.
עמדתי גם על העלייה הראשונה, זה לא מעניין.
לא מעניין כל כך.
נומרוס קלאוזוס, סופות בנגב, גירוש יהודי מוסקבה, זה לא מעניין. חומה ומגדל זה כבר בארץ ישראל, פה אתה מדבר איתי ב-1983, עלייה ראשונה. בכל מקרה זה לא קשור לחטא העגל. אבל מה שכן אני אגיד לכם, מובן הקטע הזה? צדיק, יש לך תשובה לשאלה? אה, לא? אז מי שאל את זה? מה דבר, יש לך תשובה לשאלה? אתה מסופק? עמית, עמית? וואלה, אתה סיפרתי סיפור שלא קשור?
לא, זה בגלל שדיברנו על זה מקודם, שלמדת על השיעור הקודם.
אוקיי, אז אנחנו אמרנו, אז אנחנו רואים שבעצם בצלאל הוא זה שמקבל את החוכמה האלוקית. למה? כי אם תסתכלו על זה כמו שאמרנו מקודם, הרי הכל מתחבר. למה? כי יש לי... עמי! מי שבונה את המשכן זה הבן של מי שמסר את נפשו לא לחטות בחטא העגל. נכון? זה הבן שלו. המשכן, העגל בחובזה, המשכן בא לתקן על ידי חשיבה. הזהב שנעשה למען חטא העגל זה הזהב שמתקן על ידי התרומה למשכן. נכון? בסדר, לא, כל הכלים שלהם הם מזהב. נכון. כי ש...
מה יש לי?
ברגע שאותו ערב רב חטא, אז הערב רב הפסיק בעצם להיות חלק פעיל בעם ישראל. כן, מאיתכם, מה זה מאיתכם? מעם ישראל, מבנם של אברהם, יצחק ויעקב, לא מאותם קומוניסטים. הדד לא, כן, לא, יש לך בני ישראל, יש לך עם ישראל ויש לך הדד בני ישראל. כן, רק תיקח את העדה שהם בעצם העדה עם הדעה שאמרה בתחתית האב בלב אחד. זה אותם אנשים שיצאו ממצרים, זה אנשים שעמוד הענן חיסה אותם. הערב רב עמוד הענן לא חיסה אותם.
איך הם
הלכו? הלכו מאחורה. לאט ובזהירות. הרגישו נחיתות מסוימת. הם צעקו, די לאפליה, בגלל שאני שחור. למה אני עושה צבא? למה מגיע לי? אבל שיתמודדו, אין מה לעשות. למה שיגמר השיעור? עכשיו, בגלל שנעשה המשכן שהוא תיקום בעצם לחטא העגל, קרא שם בשם בצלם. שאנחנו אמרנו שדווקא שהוא היה הבן, שם מי שמסר את נפשו על קידוש השם, לכן הוא זכה. עכשיו, לפני שעשו את העגל מזהב, אז מכן הזהיר משה בכל מערכת המשכן זהב תחילה. למה? כי הזהב הוא בא לתקן. במקום שבו הם קלקלו, שם הם יתקנו. אחר כך הוא הביא כסף. אחר כך הוא הביא את הכסף. ועכשיו, למרות שבדרך כלל בסדר המקרא להיות כסף ראשון, לי הכסף ולי הזהב, למה? כמו שאמר חכם פאר לפני כן, שתמיד אתה תשים את הכסף עדיפות על הזהב. כי כסף זה רחמים וזהב זה דין. בגלל זה הכהן הגדול ביום הכיפורים היה הולך כל כולו בבגדים של לבן. עכשיו, פירוש שני שחכם פאר, שזהב זה אותיות יורדות וכסף זה אותיות עולות. זין, היי, בית יורד, חף, סמך, פי, עולה. לכן המקובלים נהגו לקדש תמיד את האישה בטבעת מכסף. אנחנו, אם אתה רוצה, זה הנהגה.
למה עושים טבעת יהלום?
לא יודע. מי אומר שזה טבעת יהלום?
כולם לא יודעים,
רוצים טבעת יהלום. לא, טבעת יהלום זה אירוסין. זה לא הטבעת שאתה מקדש איתה. אתה קונה לה שתי טבעות.
שתיים, מה קרה?
שתיים. אלה הם כן תימניה, אז מוצאים את האבן בחופה ומחזרים לה אחר כך. חסכנו לך, אתה רואה פרש, לא תגיד הבוי הלום פנק. כן. פרבוד. פרבוד, מה זאת אומרת?
אם היא קצת לא קשורה, אני אמרה שאני
יש שאלה לא קשורה.
כן.
למה לא תבוא למודיעין שם הישיבה, תבוא, תייתק את השלוחה, דבר איתם.
למה אני אצליח את השלוחה בשביל במודיעין?
כמו שהרב אמיר אמר, הלכת, איך אמרת, אתה יש לך כוח של שכתוב.
למה? על מה?
תבוא, תגיד להם שבוא.
אבל הם עודים בשיבה, ששארו שמה.
לא, שבוא. הרב אמיר בא אליהם גם שבוא,
כאילו
יש לי
תבוא.
אם הרב גשו נגיד, אנחנו נעשה.
לך בלי הרב גשו, אני מכיר שם חבר'ה, לא חרב עליהם.
דבר עם הרב גשו. עכשיו, מי האנשים שהיו אחראים בעצם לבניית המשכן? מי? לא. בצלאל, ומי עוד? אוליאב. מאיפה אוליאב היה? שבט? דן. דן. עכשיו, למה דווקא שבט יהודה ושבט דן? לא יודע אם זה פשוט. כן. אוקיי. שבט יהודה זה המנהיג. במשך הזמן, זה תנאי אקלים.
למה
התימנים והאתיופים
שחורים וזה
אף?
אבל מרוקאים, איך יכול להיות? בגלל
שהם צרפת? לא, לא קשור, צרפת זה בו בדורות יותר מאוחרים. שיהודה, הוא היה מנהיג, הוא היה הולך בראש המחנה שבט יהודה, והמאסף של כל המחנות היה שבט דן. עכשיו יהודה הוא בסוד הוויה, ודן בסוף שם עדנות. נכון? נון, דלת זה... זה 54, 54 ועוד שזה 60. אז דן הוא בשם סוד, בשם אדנות. אז זהו, אני לא יודע, אני חשבתי אולי דן זה בגימטריה של 64. לא, זה הוויה. הוויה זה יהודה, סוד הוויה. כן, ודן בשם אדנות. זה רק דלת ונון יש לי פה. בסדר, אולי בסוד שם אדנות. עכשיו, לכן בצלאל הוא עשה את יריעות המשכן הפנימי. זאת אומרת, כל מה שקשור לפנימיות של התורה, כי זה הוא רמוז בשם הוויה, ואוליאב, לא, הוא בתכנון שלו, הוא אמר איך לעשות ומה לעשות. כן, ואוליאב, הוא עשה את היריעות החיצוניות, שהן יריעות עזים. למה? כי לעז יש לו את הצד של הסיטרה גם. זה בעצם הסרי לעזאזל. עכשיו, שמשם הדנות יונקים החיצונים כידוע.
ממה פנימי יעשו? היה חמש, לא?
כן, יראות, היריעות, הפנימיות. את זה עשה יהודה כי זה השלמות. החיצוני, היריעות החיצוניות עשה דן כי הוא בסוד שם הדנות, וידוע שהחיצונים יש להם יניקה משם הדנות. עכשיו, כיוצא בזה בינם בית המקדש היה. שלמה הוא מצד יהודה, וחירם מצד שבט דן. אמא של חירם הייתה משבט דן.
זה מה היה? מה היה?
בית המקדש. שתיים בנות בית המקדש. זאת אומרת,
זה המשכן עכשיו.
אנחנו, בצלאל ואוליאב זה המשכן. שלמה המלך וחירם מלך צור זה בית המקדש. ששלמה המלך הוא מצד שבט יהודה. אמא שלו הייתה יהודיה.
מלך צור.
כן, אמא שלו הייתה יהודיה. הוא היה צדיק גדול.
מלך צור. הוא אחד שנכנס לגנן באותו...
כן, בחייו. בחייו.
בחייהם
מובטח לו. הנה, ובגלל זה לעתיד לבוא, יש לך את משיח בן דוד שהוא משבט יהודה, וביחד איתו יש את משיח בית יוסף, שיבוא שיריה משבט דן, שעתיד לעשות נקמה, שריה, משבט דן, שעתיד לעשות נקמות וקרבות עם האומות. כמו שכתוב בשם הזוהר הקדוש. כן, אז תמיד... כן, אלף למטה, אלף למטה. יש לך את המנהיג שיושב למעלה, ויש לך את שרי המלחמה שהם פסוקים פינות למטה. ולכן תמיד שיהיה חייב לך את הגדול שבשבטים מול הקטן שבשבטים. הקטן זה לאו דווקא בגיל, אלא כביכול מהפחות שבשבטים. שגם הפחות שבשבטים הוא קודש קודשים. אבל שעושים אותו ביחס לשבט יהודה. אבל הוא נבחר להיות האחרון, הוא בא מהצד של שם הדנות. וכנראה רק בכוחו, יש בכוחו להתמודד. לכן כדי לעשות את זה, אתה חייב גם את יהודה וגם את שבט דן. פירוש אחר לעשות הפשט, אומרים? שאתה לוקח את הגדול ואת הקטן כדי להוכיח שלכולם יש חלק במשכן. לא יבואו שבט יהודה ויגידו השבט שלנו בנת המשכן, לנו יש זכויות יוצרים.
אם היו לוקחים את הגדול ואת זה שהבינוני,
אז הקטן לא היה מתייחסים אליו. ותמיד הוא היה נדחק לשוליים. גם בבית המקדש היה אותו דבר ככה. נכון. בגלל זה הסנהדרין שנמלכים לבית דין, נמלכים בקטן קודם. פסק הלכה יש לי 72 סנהדרין. ושצריך לשבת אצל הסנהדרין, אתה חייב קודם כל... אתה חייב קודם כל לשאול את הקטן. שם ירחם, חייב למחוק את זה. השם, שם ירחם. אתה לא יכול לקבל את הזמנות הזה כי זה עדות שקר, שם ירחם עליי. סגרת את הכל? להקה, הכל?
שעה, שנים ניסיתי להגיע אליו. שנים. יש לי גם דירה על ראש, סגרתי על מישהו אחר.
אז אתה בטל את ההגברה, אחי.
הידברות.
אני כאן סגרתי בשבילך את ההגברה. מה זה סגרתי איתו? אמרתי לו, קח את הטלפון שלו.
ממש את פיידוס.
שם ירחם.
מה? עוקר? איזה תל?